רבותיי, אנחנו בפרשת ויגש. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר לעבדך דבר באוזני אדוני ואל יכרע אפך ועבדך כי חמוך כפרעה. צריך לרקע על הדברים האלה באופן פשוט, אחרי שהם הסתבכו כל כך עם יוסף, אחרי שהוא לוקח את בנימין, והם לא יודעים איך הם מתמודדים עם זה, כשהם צריכים לחזור אל אביהם, אל יעקב אביהם, בלי בנימין זה בלתי אפשרי. ומי שלוקח אחריות לכל העניין הזה, זה דווקא יהודה. וכאן צריך לזכור שיוסף ויהודה, שניהם משתי אמהות, יוסף הוא מרחל ויהודה הוא מלאה, וכבר אנחנו יודעים מברכתיו של יעקב, שיהודה הוא המנהיג, כן? ואסור שבט מיהודה, שבט זה הנהגה, הוא יעמד, ממנו יוצא דוד המלך, הוא המנהיג, הוא לוקח אחריות, כבר כאן רואים שיהודה הוא לוקח אחריות על המצב, כיצד לצאת מהסבוכת הזאת שהסתבכו עם יוסף. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידברנה עבדך דבר באוזני אדוני. אומר רש"י, דבר באוזני אדוני, ייכנסו דבריי באוזניך. מה דבר באוזני? הוא אומר באופן פשוט, הוא מתקרב אל האוזן שלו והוא צועק לו באוזן, תשמע מה שאני אומר לך כרגע, שזה ייכנס ייכנס לך עמוק עמוק, כמו שאומרים, לא ייכנס מכאן ויצא מכאן, אלא ייכנס הדבר הזה, דבר זה בדרך כלל דבר קשה, הדברים הקשים שאני אומר לך שיכנסו באוזניך, ייכנסו באוזניך, יתקרב אליו, כן. כאן הוא אומר שלא, אין לפרש ללחוש באוזנו, אלא הוא רצה ממש שהדברים האלה ייכנסו בתוכו. ואל יכרע אפך, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. דהיינו, דיבר אליו דברים מידת הדין, דברים קשים. זה לא דבר פשוט, והוא היה, מי היה יהודה לעומת יוסף? יוסף היה משנה למלך. כי חמוך כפרעה, חשוב אתה בעיניי כמלך. זה פשוטו, אתה כמו המלך. זה פשוטו ומדרשו, סופך ללקוט עליו בצרת ומאיים עליו. סופך ללקוט עליו כצרת כמו שלקה פרעה על ידי זקנתי שרה. הלילה אחת שיקבע ידוע שהוא לקה, וכל מי שהיה איתו גם כן לקה. דבר אחר, מה פרעה גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו עושה, אף אתה כן, וכי זוהי שימת עין שמרת לשום מנחה על בנימין. דבר אחר, כי חמוך כפרעה, אם תקניתני, הארוג אותך ואת אדוניך. זה מצב כזה, איזה עזות, איזה גבורה צריך להיות כאן, לעמוד ככה מול יוסף. אני להבין, פרעה, כאן פרעה זה מלשון פרוע. בילדותי היה ספר, אולי שמעתם על יהושע הפרוע, מישהו מכיר את השם? לא, לא. יהושע, זאת אומרת, פרוע נקרא על שם יהושע הפרוע. מה זה פרוע? מה זה פרוע? זה הפרוע, פרוע, זה פרוע. כן. סמל הרע, פה רעה. המילה פרוע, בכל שם גונז בתוכו את ה... המהות שלו, כן, ידוע, השם זה המהות. זה מה שהוא אומר, כי כמוך פרעה, כמו פרעה שהוא פרוע, לא עומד בדיבורו, כל דבר, אין מה לפתוח בו וכו', גם אתה בצורה כזאת. מאיפה בא העוז ליהודה, מדבר ככה מול יוסף? זה צריך להבין, זה לא רק, לאורך כל ההיסטוריה, יש עימותים, בין יוסף ובין צאצאי יוסף ובין יהודה. העימותים הם על מי בראש, מי המנהיג, מי באמת לוקח את האחריות על עם ישראל. וכמו כאן אנחנו רואים, כבר כאן מתחיל עימות ממש חריף בינו ובין יוסף, למרות שעל פניו זה כאילו שיחה בין שני אנשים, אבל יש לזה השלכות לאורך כל הדורות. אותו דבר היה במחלוקת הגדולה בין שאול ודוד. איזה מאבק כוח היה בין שאול ודוד? שאול היה ממי? מבנימין, הוא היה מרחל. הוא בא מרחל. ודוד היה מלאה. אותו דבר גם בדור שלנו צריך לומר. אנחנו משיח בן יוסף, משיח בן דוד, מדברים על שני משיחים. ויש מאבקי כוח בין שני המשיחים האלה. הרב קוק שמדבר על זה באורות, הוא אומר שמשיח בן יוסף הוא ההכנה למשיח בן דוד. הוא עוסק, משיח בן יוסף, הוא עוסק בפרקטיקה, עוסק בצד הקיומי של עם ישראל. זה משיח בן יוסף. כמו שיוסף עסק בקיום של השבטים במצרים, הוא היה שר האוצר. הוא היה אחראי לכל הצד הקיומי של מצרים ושל עם ישראל שבא למצרים. אז זה העניין של משיח בן יוסף. משיח בן דוד הוא כבר עוסק בייעוד של עם ישראל. לא בשאלה הקיומית, אלא בשאלה היהודית. בשביל מה עם ישראל? משיח בן דוד הוא אותו אדם שהוא משפיע על אומות העולם. שהוא מוציא מן הכוח אל הפועל את המהות של עם ישראל. כי של נברחו בך כל העמי וכל ההשפעה על כל העמי. אבל לפני השלב הזה, בא השלב הקיומי, יש הצד הקיומי, יש בשביל ממה לחיות, ויש בשביל מה לחיות. ממה לחיות, עוסק בזה יוסף, ממה לחיות, הוא כל הדרך ממה לחיות. ומשיח בן דוד, זאת אומרת יהודה, הוא כבר, יש לו את האוניברסליות, את הכלליות, לא רק ממה לחיות, אלא בשביל מה כל עם ישראל. והוויכוחים האלה נמשכים כולל בימים אלה ממש. אנחנו רואים זה ממש. נתן דוגמה, היום מדברים על ויכוח שמתחולל בתוך החברה הישראלית לגבי העניין של הצד הביטחוני, הצד המדיני, כל הדברים האלה מצד אחד. מצד שני, יש צדדים רוחניים. יש ויכוח גדול, כמו שרואים את זה כיום הזה, כן. אז זה דבר טבעי הדבר הזה, כשאדם כל כולו מרוכז בצד הקיומי, הביטחוני, אין לו את היכולת להסתכל מעבר לאופק, הוא צריך לפתור בעיות עכשוויות, איך לקיים את המדינה, מבחינה כלכלית, מבחינה ביטחונית, כל הדברים האלה. אבל משיח בן דוד, אותו מדרגה שבה מסתכלים על, מתבוננים לא רק על הצד העכשווי, אלא על הצד בשביל מה כל המדינה הזאת? בשביל מה כל ההתיישבות הזאת? בשביל מה כל התחייה של עם ישראל? האם, איך אומרים גם באופן קיצוני, אני אומר קצת, האם באנו לארץ ישראל רק בשביל לנגב חומוס ולאכול בשכם או לאכול בדמשק ולנגב חומוס? האם רק זאת היא המטרה? המטרה היא הרבה יותר מזה. אור לגויים, להשפיע על כל אומות העולם. כבר היום ניצני הוויכוח האלה הם... הם קיימים. אני נזכר, נרגע להגיד, לפני איזה שנתיים, לא שנתיים, יותר, לפני כמה שנים, כן, נפגשתי עם שר הביטחון, אהוד ברק, שאנחנו ידידים כידוע מאוד מנעורינו. דיברנו בינינו על כל מיני דברים. בין השאר שאלתי אותו שאלה, סתם ככה הייתה שיחה בארבע עיניים. שאלתי אותו שאלה, אתה היית ראש ממשלה, אז הוא היה חוץ לפוליטיקה, היית ראש ממשלה, מה זה ראש ממשלה? ראש ממשלה זה אפשר להגיד מנהל המדינה. הוא לוקח אחריות על הצד הניהולי הקיומי של המדינה, ואחריות גדולה מאוד. וישבנו במשרד שלו, זה היה באיזה בניין רב קומות בתל אביב, כל תל אביב פרוסה מתחתנו, היה איזה מין מקום פנורמי כזה. אמרתי לו, תשמע, תראה איזה מדינה יפה השם מתן לנו. תראה את תל אביב, תראה את... שאלה שאלה פשוטה. מהי המטרה של מדינת ישראל? מהי מטרת מדינת ישראל? אז אני מוכרח לומר שהוא התחיל לחשוב. חושב. אני גם חושב באותו זמן. היום אני מבין את המחשבות שלו. הוא רצה לתת לי תשובה, תשובה כמנהל. הרי יש לך מפעל, צריך, למה אתה מנהל את המפעל הזה? מה מטרת המפעל הגדול הזה שנקרא מדינת ישראל? בסוף נתן לי איזושהי תשובה כזאת או אחרת, אבל אני חשתי שהוא כל הזמן עסוק במחשבות שלו, בשאלה הקיומית. לא בשביל מה מדינת ישראל, אלא איך לקיים את מדינת ישראל. מבחינה כלכלית, מבחינה ביטחונית. אז באמת, התשובה הייתה באופן כללי, צריך שתהיה לנו מדינה חזקה, כלכלית וצבאית, ומדינה לתפארת, והכל. וכאילו, זה מטרת הניהול. הוא צודק, אבל שאלה בשביל מה כל זה? אבל זה באמת צריך מדרגה עוד יותר גבוהה. בשביל מה כל התחייה של עם ישראל? בשביל מה כל מפעל ההתיישבות שלנו? בשביל מה צבא ההגנה לישראל? בשביל מה כל הדברים? האם רק בשביל השאלה הקיומית, בשביל זה אנחנו באנו לכאן? כמו שאומרים, מקלט לעם היהודי, או יש לנו ייעוד מעל ומעבר לדבר הזה? ומהו הייעוד? זה משיח בן דוד. משיח בן דוד, הייעוד הוא אור לגויים. אור לגויים מבחינה זאת שאנחנו משפיעים, מביאים את דבר השם לגויים, את ערכי הנצח של נביאי ישראל, שיהיה נחלת האנושות כולה. שכל העולם יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי להשם המלוכה, ביום ההוא יהיה השם אחד, זאת היא המטרה. אז זה המציאות שלנו, מציאות מורכבת. מצד אחד, יש לנו מדינה לתפארת. זה מבחינת משיח בן יוסף. מצד שני, אנחנו צריכים להתחיל להסתכל קצת למעלה, בשביל מה כל זה. כל המדינה הזאת היא באה באמת להגשים את ההבטחה של אברהם אבינו, יהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה, בעזרת השם. אבל כאן מתחילים הוויכוחים בין שני יוסף ובין יהודה. כי אנחנו, הנושאים שאנחנו עוסקים כאן מגילה פרק ג' משנה A, זה את ההפטרות. מה אנחנו קוראים במועדים השונים? כן. אז המשנה כאן מפרטת, התחלנו מארבעה פרשיות משנה ד', עכשיו גם לגבי המועדים. בפסח קוראים בפרשת מועדות של תורת כהנים, כן, מופרט כאן ויקרא כף ג', בגמרא אומר מפורטות הקריאות בכל ימי הפסח כפי מנהגנו. גם שימו לב, בפסח, בכל המועד פסח, כל יום קוראים משהו אחר בענייני פסחים, בענייני הפסח. פסח קוראים פרשת מועדות של תורת כהנים. בעצרת שבעה שבועות, כן, זה פסוק בספר דברים. בראש השנה, בחודש השביעי, באחד לחודש, זה מה שקוראים בתורה. ביום הכיפורים, אחרי מות, מדובר על, כן, עבודת הכהן הגדול. ביום טוב ראשון של חג, חג סוכות הכוונה, קוראים בפרשת מועדות שבתורת הכהנים. ובשאר כל ימות החג, דיינו בכל המועד, קוראים בקורבנות החג. זה מה שנקרא דבר בעיתו מה טוב. כל חג, כל מועד, קוראים את הדבר מהתורה שמתאים לאותו חג או לאותו מועד. אנחנו באורות התחייה ד', כן. ראינו נחזור אולי על סעיף לאמצע. נתחיל אולי מההתחלה עוד פעם. הרב מתחיל באופן כללי, כלל אנושי, ועובר אחר כך לעם ישראל. השאלה איך המבנה החברתי הלאומי צריך להיות בכל חברה אנושית ובעם ישראל במיוחד. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד והענווה הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו, צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה היוצאת מתוך בינה אלוקית עליונה ותקופה. צריך להבין, יש עניין של בינה אלוקית. הבינה האלוקית, כבר למדנו את זה בסעיף הראשון, הרב מדבר על הבינה האלוקית של היחס הסימפתיה, תקראו בסעיף א', הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות היא הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי ולכל פרט ופרט מפרטיו החומריים והרוחניים, יחד הנשמה, הצד הרוחני המחיה וממלא אור קיום והפרחה אל הגוף. כן? דבר, זאת אומרת, שאלה איך אנחנו רואים את העניין האלוקי. יש מדרגות מדרגות בראייה הזאת, או בהשגה הזאת. ככל שהאדם הוא במדרגה יותר נמוכה, מידת הדין יותר חזקה, יותר שולטת. כמה שהאדם יותר במדרגה יותר נמוכה של ההשגה האלוקית, הוא רואה את העניין האלוקי כאילו זה גורם מעניש. עברת עבירה, תקבל עונש. זה מידת הדין. מידת הדין היא הדומיננטית בהכרה, באמונה, בהבנה. כמה שהאדם עולה בסולם חייו יותר, הוא מבין יותר ויותר שגם במידת הדין יש מידת הרחמים. גם מידת הדין, כשהקדוש ברוך הוא דן את העולם, בעצם זה רק המגמה הפנימית של מידת הדין, זה לעשות טוב, להיטיב, להתחסן. וקל וחומר, כשאדם עולה למדרגה עוד יותר גבוהה, מבחינת ההכרה והבנה האלוקית, אז שם בכלל כל העניין הזה של עושה שלום במרומיו, עולם חסד ייבנה, הוא רואה את כל הדברים בשור שלהם, השור של כל מה שקיים בעולם, לא יודע אם שמעתם, זה הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. זה שורש הכל. לכן מעשה בראשית מה נאמר? כי טוב, כי טוב, כי טוב. כי טוב, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד, הכל טוב מאוד. כאילו אנחנו בסולם של חיים. כמה יש לו מדרגה יותר גבוהה, אתה רואה את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. כיצד באמת רצונו הטוב מלא עולם, כבודו מלא עולם. כמה שאדם מדרגה יותר נמוכה, אז הוא מידת הדין יותר שולטת בהכרה שלו, בהבנה שלו, וגם בהתנהגות שלו. כי אדם שרואה את מידת הדין כאילו זה העניין האלוקי, הוא גם מתנהג בהתאם לכך. כי אם האלוקי מעניש כל הזמן, אז מה עשה אדם כזה? הוא גם יעניש כל הזמן. אם האלוקי מרשה לעצמו להעניש כל הזמן, למה שהוא לא יעניש? הרב אומר, בשביל להעניק ציבור צריך בינה אלוקית עליונה, לא בינה אלוקית תחתונה. כן? מדוע? צריך בשביל זה סבלנות. ציבור זה דבר מורכב, מסוגים שונים של אנשים, אנשים שונים. בכל מקום שיש מורכבות, בשביל להניג את המורכבות צריך את מידת הסבלנות. במידת הסבלנות, לא כל אחד נכון בעמידה הזו. אנשים אצילים, אנשים רוחניים, אנשים שבאמת קרובים לקדוש ברוך הוא, להם יש מידת הסבלנות. גדול המנהיגים בכל ההיסטוריה קראו לו משה רבנו, אני לא יודע אם שמעתם עליו. שמעתם על משה רבנו? מה שמעתם עליו? שרוצים לתאר את מידותיו של משה רבנו. מה כתוב? והיה ענב מכל אדם. היה ענב. אומר רש"י במקום. מה זה ענב? אומר שפלן וסבלן. הייתה לו סבלנות של ברזל. שאני כציבור צריך סבלנות. להניג משפחה צריך סבלנות. יעקב אבינו צריך להניג 12 ילדים, שכל אחד רב עם השני, טעונים באמוציות ורגשות כאלה, קנאה ושנאה וכל מיני דברים כאלה. איזה סבלנות של ברזל הייתה ליעקב, יעקב אבינו. משהו, משה רבנו כבר, יעקב זה משפחה, משה רבנו זה כבר עם, איזה סבלנות של ברזל הייתה צריכה להיות לו. כל הזמן מתלוננים, וחטא העגל, וחטא המרגלים, וחטא פה, וחטא שם, וכל הזמן הוא צריך להניג אותם, צריך סבלנות. זה מה שהרב אומר. ציבור צריך, בשביל להניג אותו צריך סבלנות. אבל שתהיה סבלנות, צריכה להיות בינה אלוקית עליונה ותקופה, כמה קבועה. כן? שזה, אז אפשר להניג ציבור. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד והענווה, כמו משה רבנו, צריך מידה כזאת, הממתקת את כל הדינים. הדין משול תמיד לדבר מר, וחסד זה דבר מתוק. אז צריך אותה מידה של ענווה וחסד למתק את כל הדינים, ובונה את העולם בשכללו. כל זה צריכים מלטיפוחה למידת החסידות הגדולה, היוצאת מתוך בינה אלוקית עליונה ותחופה. אבל כיצד הקדוש ברוך הוא סידר את החברה האנושית על מנת להעניק באמת מורכבות כזאת? דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון, אנשים מיוחדים, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוקית והחיים האלוקיים ממלאים את כל הווייתם. אז בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני האצור ביחידי האלה, ועל שמח זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צורכי המעשיים, בלי כל חרדה פנימית שמה התייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה הנותן לה את כוח הנשמתה והמהווה את אידיאליה שעושים אותה לעם לחטיבה מיוחדת. צריך מנהיגות רוחנית ודתית, הייתי אומר, שהיא באמת תשרה על האומה כולה ביטחון ושלווה ואמונה. רוב רובו של העם או האומה, כל אומה, עוסק בצד המעשי דווקא, בצד הפרקטי, אם זה בחקלאות או בתעשייה. מתי באמת אדם יכול לשבת ולעסוק בעולם העשייה בשקט ובשלווה? שהוא יודע שמי שאחראי לצד המוסרי, לצד הרוחני, הוא בוטח בו שבאמת ההנהגה שלו היא הנהגה נכונה. אז הוא אומר, אז אני מלאכתי בשדה, ואני עושה את זה בשקט, אני יודע שצריך לעשות מה שאני עושה. אבל כשאין מנהיגות רוחנית שבוטחים בה, אז גם הצד המעשי הוא חסר ביטחון. לא רק חסר ביטחון, גם יכולה להידרדרות, דווקא בשקיעה בעולם המעשי, יכולה להידרדרות של מוסר וכל הדברים שאנחנו עדים להם כיום. התשובה באמת, בהמשך הוא אומר שהמבנה של עם ישראל צריך להיות כזה שהכהונה, הכהנים, הם המנהיגים הרוחניים היותר קרובים לקדוש ברוך הוא, והם צריכים להציל מרוחם על כל האומה. הרב בעצמו הוא כהן. הוא ראה את עצמו כשליחות לעניין הזה. איך להראות בכל הצללים האלה, בכל החשיכה לפעמים, להראות את האור, להראות מצד אחד להיות דבק באלוקים וברמה שלו, במדרגה שלו. מצד אחד, להציל מרוחו על כל הציבור שהוא אין לו את המדרגה הזאת, אבל הוא בטח שהכהנים או המנהיגות הרוחנית היא באמת, היא לא עושה טעויות, וזה מרגיע אותם, עושים את מלאכתם בשקט ובשלווה.